לפרק ג' פסוק א', ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו וכל עמו למלחמה ידרי. נשאלת השאלה, למה עלו דרך הבשן? הרי המטרה הייתה להיכנס לארץ ישראל המערבית. אז אחרי שכבשו את ממלכת סיחון, לכאורה לא היה מקום לעלות דרך הבשן. מובן? זה לא מובן הסיפור הזה. אלא אם כן, התכוונו לכבוש מהצפון. מה? מה הבעיה? פרק ג' פרק ג' פסוק א'. בסדר. כן. אז למה באמת רצו להיכנס דרך הצפון? יש לבריאות. יש איזה מדרש שאני לא יודע אם הוא באמת קשור כאן לפשט, אבל בכל זאת אפשר להביא אותו, שקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תעבור את הירדן הזה. כך אמר למשה. אבל בסדר, לא נעבור את הירדן, נעבור מהצפון. מהחרמון. כן, אבל זה קצת קשה לומר את זה, בגלל שהפסוק לא תעבור את הירדן הזה נאמר אחר כך. אם כי יש מדרש שאומר שמשה ניסה לעלות דרך טורטלגה. מה זה טורטלגה? טורטלגה זה החרמון. טור זה הר, טלגה שלג, הר השלג, כלומר טורטלגה, כדי לעקוף את הירדן. אין לך לאן הרבה לברוח, זה הרבה לאן לברוח. והמדרש אומר שמשה היה עולה וההר היה עולה, עולה וההר היה עולה, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך. וככה חרמון מספיק גבוה, יש אתר והכל, סקי וזה בסדר. אבל למה עלו דרך הבשן? אמר לכם את האמת, אין לי תשובה ברורה. לא יודע למה. איפה זה הבשן? הבשן זה הגולן. כן, הבשן. מה? כן, רצה להיכנס. לאו דווקא ליד הירדן. כי הרי אם הוא יוצא למלחמה אדראי, אדראי זה יותר מזרחה. זה על הירמוך. כן? אבל זה לא כך ברור מה הם רצו לעשות. יכול שהם רצו לכבוש את כל האזור כדי להתבסס. לא יודע. מה יותר נוח? למה יותר נוח מצד צפון? למה לעשות כל העיקוף הזה?
זה יכול להיות אסטרטגי, להגיע מה...
זו שאלה מה האסטרטגיה פה. כי להגיע עד אדראי זה ממש להתרחק כמעט לכיוון המדבר. לא כל כך ברור לי הסיפור הזה. למה הם הזיזו את כל הצבא שלהם, את כל הצבא של עם ישראל, פנה צפונה, 60 ריבו, לא דבר פשוט. טוב. אגב, על שם הבשן, אני מקורא, אני אזכיר את זה, יש אבן שחורה, שהיא אבן לבה, געשית, בגולן. והיוונים, כשהם ראו את האבן הזאת, הרי הם לא ידעו להגיד בשן. הם אומרים בסן. כן, אין שין ביוונית. אומרים בסן. ואז הם אמרו, אבן הבשן, בסן ליטוס. אחר כך הם קיצרו לבזיליטוס. בזלטוס, ומזה נהיה בזלת. בסדר? כן, זה חזר אליהם. כן. טוב. יכול להיות משהו נוסף. כלומר, על פי הקבלה זה מובן. לפי הקבלה, הרי ארץ ישראל היא ארץ מוגנת מן הקליפה. זאת אומרת, כל קדוש, כל טהור בארץ ישראל... אבל אמרו המקובלים שמצד צפון יש לול קטן, כמו פתח קטן, שדרכו הטומאה יכולה להיכנס. אז איפה זה? אם אנחנו מנסים לראות בטופוגרפיה של ארץ ישראל, אנחנו רואים שתמיד הכיבושים באו מצד צפון, במעבר הצר שבין האביטל לבנטל. ברמה. מה? מה? כן, מצפון תיפתח הרע על כל יושבי הארץ. יש שם האזור שתמיד צבאות ארם, אשור, בבל, תמיד בשם באו. כן, בגבול בין הגולן לבין סוריה, שם יש איזה מעבר שכל צבא שרוצה לעבור חייב לעבור דרך שם, כי מדרום לזה יש הרוקד, שהוא בלתי אוויר. מצפון, החרמון. ועוד מעבר לזה עד הים, יש כבר הר הלבנון, שבימי קדם היה יער סבוך, שבכלל אפשר היה לעבור אותו. וכולי. זאת אומרת, ומדרום לזה, זה כבר מדברי. קשה לצבא להחזיק מעמד בלי הספקה באזור הזה. אז זאת אומרת, זה מה שאמרו המקובלים, על פי הקבלה, שמצד צפון יש איזה פתח שבו התאומה יכולה להיכנס, יש איזה גם משמעות אסטרטגית בשטח. הכי נעמי, יכול להיות. מה?
זה חייב להיות קשור אפילו.
כן, עכשיו, ודאי חייב להיות קשור. מה שלמעלה, יש למטה.
איך הם התאומה? הם התאומה מהעמים.
כן, ברור. יש עוד נקודה נוספת. ידוע לכם שיש שתי בריתות על ארץ ישראל, כפי שמובא בספר בראשית. יש ברית בפרק ט"ו, יש ברית בפרק י"ז. הברית... תודה רבה. בפרק ט"ו נקראת בשם היפה, הפיוטי אפילו, ברית בין הבתרים. נכון? הברית בפרק י"ז נקראת ברית המילה. שתיהן בריתות על ארץ ישראל. אלא שההבדל בין שתי הבריתות הוא לגבי ההיקף הטריטוריאלי. מהי הארץ שמובטחת לאברהם בפרק ט"ו, ברית בין הבתרים, ומהי הארץ המובטחת לו בפרק י"ז? מה ההבדל? ט"ו הוא מבטיח לו מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני ואת הרפאים, את החיבי ואת היבוסי, את הכנעני, האמורי, חיתי, עולה. זאת אומרת, ארץ רחבת ידיים שמסתרת בשני עברי הירדן ועד הפרת. בעוד שבפרק י"ז הוא אומר, נתן לה בריתי ביני וביניך, זרחה אחריך לתת לך, ולזרחה אחריך את כל ארץ כנען. ארץ כנען היא מהירדן וימה. החלק המערבי נקרא כנען, החלק המזרחי הוא בכלל ארץ ישראל, אבל הוא לא כנען. לכן גם כשמשה מבקש להיכנס לארץ, לאיזו ארץ הוא מבקש להיכנס? לארץ כנען, כי הרי לארץ ישראל הוא כבר הגיע, שהרי הוא כבש את ארץ סיחון ועוג. אבל יש משמעות מיוחדת, אם כן, לכפילות הזאת. כלומר, יש לנו ארץ, אפשר לומר, מודולרית. לפעמים הברית מסתרת על שני גדות הירדן, לפעמים רק על גדה אחת, נכון? השאלה, מה זה אומר? זה אומר שיש שני יעדים שונים לעם ישראל. יש יעד מצומצם ויש יעד נרחב. אם מסתכלים על המקורות שמדברים על זה, רואים שכשמדובר על ארץ כנען בלבד, מדובר על מקדשיות. כלומר, ארץ כנען היא ארץ של מזבחות, ארץ של מקדשים. זאת אומרת, מקום שבו שכינה שורה. מה שאין כן... ואז יוצא שמדובר בהתמקדות של עם ישראל בתוך עצמו, בתור ממלכת כהנים. מה שאין כן, כשמדובר בשני עברי הירדן, מדובר על משימה צבאית ובעלת אופי אוניברסלי. מה? דוד ושלמה, או למשל אברהם אבינו, שכובש את עבר הירדן המזרחי. כן.
ואיך הארץ המצומצמת מתקשר דווקא לברית מילה?
ברית מילה זה קדושת, זה קדושת הגוף, קדושת הברית. כלומר, מדובר פה במאמץ לחיות חיים פנימיים קדושים. מה שאין כן, ברית בין הבתרים, זה רחב. בשניהם יש קריטה, חותכים משהו. כן? עכשיו, לפי זה גם יש הבדל, בדבר השאלה הפשוטה, איפה המרכז של ארץ ישראל? זה אנחנו נראה באחת הפרשיות הקרובות. השאלה, איפה נמצא המרכז? האם המרכז הוא העיר שכם? או שמה המרכז הוא הירדן, ויש לזה כמה השלכות, אבל ונפל ונל דרך הבשן, ייתכן מאוד שמשה רצה לממש כבר בימיו את האופציה האוניברסלית. כן, כי זה לפי כוחו של משה. לכן זה אולי מסביר את ההחלטה שלו לעלות דרך הצפון. ונפל ונל דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו, ובכל עמו למלחמה אדרעי, ויאמר השם אליי, אל תירא אותו. מילואיניק כותב, שלום כבוד הרב, גם היום הפרצה היחידה בגבול היא בחרמון. זה המקום היחיד שאין בו גדר, בגלל השהי נופלת מהשלג. טוב, אני מאחל לך מילואין. נעימים. ומה? הוא כתב, בגלל השהי נופלת מהשלג. אה, כן, אתה לא רואה בגלל ה...
זה בסדר.
זה בסדר, נסיר לך את המסך. אתה רואה? כתב. כתב. השהי. זה ירד לי לבד, תומר. טוב. בסדר. אוקיי. אז אני לא ידעתי איך להשיב לו עם ההי, אבל לפחות עם המילואיניק שהוא כתב, שכחת, זה אני יכול, כן. טוב. כן, אז ויאמר אליי, ויאמר השם אליי, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסחור מלך האמורי אשר יושב בחשבון. עסקנו בזה כשלמדנו ספר במדבר, למה לגבי סיחון לא נאמר אל תירא אותו, ולגבי עוג נאמר, כן נאמר אל תירא אותו. אם צריך להגיד למשה אל תירא, סימן שיש מה לירא, או שמשה ירא. זאת אומרת, יש פה איזושהי סכנה מיוחדת למשה בעוג, יותר מאשר בסיחון. מה ההבדל? עוג, לפי חז"ל, הוא אליעזר עבד אברהם. כן? או במילים אחרות, הוא מייצג את השלב הקדום של המונותאיזם הארץ ישראלי. הוא אומר, אתם באים לכאן בשם מה? בשם זה שאתם בני אברהם, יצחק ויעקב, באים להפיץ את תורתו, לגלות שם שמיים בעולם. גם אני פה, גם אני עושה אותו הדבר, אני סך הכל תלמידו, והאופציה שהמשכו של אברהם יהיה דרך תלמידים ולא דרך משפחה, היא אופציה ממשית, הייתה קיימת. זה בעצם הייתה אופציה נוצרית גם, כן? הנוצרים או המוסלמים טוענים שאפשר להמשיך את תורת אברהם בלי עם ישראל, כן? לא לעבור דרך האומה. ויש כאן טענה מוסרית שלו, כלומר אני הייתי פה לפניכם, לכן יש פה איזושהי יראה מוסרית של משה, כזה שהוא אומר לו אל תירא. השאלה היא למה לא לירא, כן? מה אתה אומר? האם עוג היה פליט מדור המבול? לפי חז"ל, כן. הוא גם אליעזר עבד אברהם. למה לא? מה הבעיה? הכתוב, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מי זה הפליט? זה עוג. ויגד לאברהם העברי, חז"ל אומרים אפילו יותר מזה, שהוא בא לספר לאברהם העברי שלוט נשבע, כדי שאברהם יצא למלחמה ויהרג, והוא יישא את שרה. כן, מה אתה רואה? אני אחזור על שאלתך. מה הטענה של אליעזר? הרי אליעזר סך הכל היה העבד, והעבד לא יורש כלום. הבנתי את השאלה שלך? תשובה. א', אליעזר שוחרר. אחרי שהוא הביא את רבקה. ככה מובא גם במדרשים. ב', אליעזר היה התלמיד של אברהם, דולה ומשקה. דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. זאת אומרת ש... יש לו גם מעלה רוחנית, מובן? זה הטענה שלו. אז למה אל תירא אותו? כן, מה?
יש על הדרשה שעוג זה אליעזר, אז זה לא, זה ממש כפשוטו? אם כן, אז למה לא כתוב אליעזר?
אתה שואל כך, אני חוזר על שאלתך. לקשר לדרשה שעוג זה אליעזר, זה ממש כפשוטו? אז אם כך, למה לא כתוב שעוג זה אליעזר? למה לא כתוב אליעזר? פשוט. תשובה. זה ממש כפשוטו שזה המדרש, שזה המדרש. כן? זה ממש כפשוטו שזה המדרש. מה? הבנת את התשובה שלי או לא?
הבנתי.
מה הבנת?
במדרש זה כן.
כן, יפה. זאת אומרת, המדרש הוא לא צריך למסור לך עובדה היסטורית. המדרש מוסר לך עובדה רוחנית, והעובדה הרוחנית היא כן נכונה. זאת אומרת, מה הקשר ההיסטורי המדויק בין עוג לבין אליעזר לבין אברהם, זה כבר הרבה פחות חשוב. אבל הוא מייצג משהו עוג. הוא מייצג את הקמאיות של העמידה בארץ ישראל. לכן חז"ל גם אמרו שהוא היה צדיק. כן, הרי כתוב שהוא פלט מדור המבול. מה זה פלט, מה היה החטא של דור המבול? גם הברית. נכון? אז זוהר אומר, דנתיר ברית, אי הוא צדיק.
אם אוג פלט את המבול, סימן שהוא הצדיק. בדבר הזה לפחות. אם כן, הוא בא בשם צדקותו. בסדר? עכשיו, למה האוג? למה לא אליעזר? פשוט, מה זה אוג? עגה. הוא ברוטלי בסגנון. הוא מדבר סלנג. כן? הוא מדבר שון עגה. הוא לא כמו שיחון, שיש לו שיחות. מלך האמורי, יודע לדבר, אמור. דיפלומט, יושב בחשבון, עושים חשבונות, האם זה חוקי, זה לא חוקי, מאחז או התנחלות, כן? לא, הוא זורק אבנים. עכשיו, הברוטליות של הקמאי עושה רושם על האינטלקטואלים. יותר גדול, כן? אתה רוצה שיפתחו לך את שערי האוניברסיטאות באירופה, תתחיל לזרוק אבנים. כן? להגידו, וואו, שמע, יש לו חיים הבן אדם הזה. מדוע? משום שהאינטלקטואל, עם כל אפשר לומר, השכלול שלו, הוא יודע את החולשה שיש באינטלקט. כי באינטלקט יש תמיד ספק, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, גם אם אני מגיע למסקנה. אבל השאלה היא, בדרך אני העליתי את האפשרות האחרת. לעומת זה אוג, הוא לא עושה חשבונות, הוא אף פעם לא חשב אולי האפשרות השנייה. הוא זורק אבנים. הוא מונוליטי. במובן הזה הוא עולה על איינשטיין. יש לו אבן אחת, עין, שתיים. אז מה הוא עושה? אז מה באמת הטענה נגדו? הטענה נגדו היא שהוא מונוליטי. זאת אומרת, הוא מייצג שלב ראשוני אמנם של אמונת הייחוד, אבל זה שלב שאיננו יכול להתערות עם השכלול של התרבות. ולכן, מה שמפיל את עוג, חזל אומרים ככה, שעוג הרים הר כדי לזרוק אותו על משה. באו הנמלים, אכלו את ההר, וההר קבר את עוג. ככה כתוב. כן. מה זה אומר? אתה עושה עבודת נמלים, וזה הורג אותו. זה לא? מה? כלומר, אתה עושה עבודה של גאולה כמעט כמעט. כן? לא, אתה אומר ככה, איך כובשים הר? כל הר מתחיל בסנטימטר. אתה הולך את הסנטימטר הזה. כן? אתה שים קרוון פה ועוד קרוון פה. מקרוון לתורה. נכון? ככה אמר הלל. כן? אז אוהב את הבריות. עכשיו, זאת אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תראה אותו, כי אתה מייצג שלב מתקדם יותר של אמונת הייחוד, של ההתפתחות האנושית. ולכן, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו וכו'. כן. לא תראה את הצד של האינטלקטואלים, יש חולשה של האינטלקטואלים, בוודאי. אתה אומר גם המדרשים נזילים. דברי תורה, איך כתוב עליהם? דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי הסופות ניתנו מרוע אחד. אומרים חז"ל, מה זה כמסמרות נטועים? שמא תאמר דברי תורה נעים לכאן ולכאן, תלמוד לומר כמסמרות. שמא תאמר מסמר זה הולך וחסר, שמקים בו אז הוא נהיה יותר קטן. תלמוד לומר נטועים שפערי ורבי. כלומר, אם אתה מדבר על חיבור אל החיים, דהיינו דבר השם, דבר השם זה משהו אחר, זה לא אינטלקט. האינטלקטואל יכול להגיד כך, יכול להגיד כך.
אבל במדרשים אתה לא מוצא כך,
אתה יודע? לא. בוודאי שיש גם וגם, אבל הגם וגם זה לא ספק, זה משהו אחר. כלומר, כשאתה אינטלקטואל, יש לך ספק או כאן או שם, זה ספק על באמת. המדרשים שאומרים לך גם וגם, הם מבטאים לך שני צדדים של אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה משהו אחר לגמרי. עד כדי כך שהרב יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, אמר, בעל הפחד יצחק, אמר, כשיש אלו ואלו זה דברי אלוהים חיים. כשאין אלו ואלו זה דברי אלוהים מתים.
אבל למרות שהם סותרים?
אם הם לא יהיו סותרים, איך יהיה אלו ואלו? לא הבנתי מה שבת.
איזה נכנס לגן עדן, איך נכנס?
איך אליעזר עבד אברהם נכנס לגן עדן? נכנס, מה הבעיה? בסדר, אז מה? אה, זה סותר, זה סותר את האמירה שזה עוד. אבל זה לא סותר באופן מוחלט. זה אומר שיש צד באליעזריות שראוי להיכנס לגן עדן בחייו, ויש צד באליעזריות שהופך להיות עוד מלך הבשן. מה הבעיה בזה? אני שואל אותך שאלה. עשיו, הוא שונא ליעקב או לא? ודאי שהוא שונא. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, עשיו שונא ליעקב. אלא שבאותה שעה. כן, נחמרו החמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. אז יש צד, יש צד. אז גם אליעזר עבד אברהם, הוא ראוי להיכנס לגן עדן בחייו, והוא גם ראוי להיות עוד מלך הבשן. השאלה היא מה מומש בהיסטוריה, זה שאלה אחרת. כלומר, המדרשים לא מתכוונים לתת לך נתון היסטורי. המדרשים הם באים לבאר לך עובדה ערכית, וזה לא כל כך משנה באופן מעשי איך עוג מלך הבשן קשור לאליעזר.
במה תתפוס?
מה?
במה תתפוס?
מה תתפוס? אז זה גמרא, מה שאתה שואל, הגמרא שואלת במסכת חגיגה דף ה, עמוד ב', תמיה אני עליך. שמאחר ואלו מתאמים ואלו מתארי, נאח אני לומד תורה מעטה, אלא עשה אוזניך כאפרכסת לשמוע דברי המתארים ודברי המתאמים. זאת אומרת, אם לא תעשה אוזניך כאפרכסת, אתה תפסיד משהו מהתורה. כדי להבין מה התורה אומרת, אתה צריך לשמוע את שתי הדעות. נכון? לכן אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גודלתי בין חכמים. כל האחרים, איפה הם גדלו? אצל החכמים. הוא גדל בין החכמים. אז הוא גדל בין זה לבין זה. ואז לכן הוא יכול היה להביא משהו. כן. בוקר טוב הרב. שמעתי פעם שאליעזר היה הבן של נמרוד. האם זה נכון? תודה. אם שמעת, זה בטוח נכון. אל רבנו הראש, שלום. אפשר להבין את הביטוי דרך הבשן, כאילו כתוב הדרך לכיוון צפון נקרא דרך בשן, ולא הגיעו לבשן עצמו. ומשה קיים את מה שהשם אמר, פינו לכם צפונה. יישר כוח על השיעורים, אוסי מנתניה. אפשר לומר, אבל איך הוא הגיע עד אדרי בכל זאת? זה כבר סימן שהוא פנה ממש צפון. האם הרב יכול להסביר איך זה קורה היום, שדווקא אלו הדוגלים בהשתלבות בעולם הגדול, דוגלים בארץ כנען, בגבולות הקו הירוק, ואילו הלאומיים רוצים את שתי גדות לירדן? אני לא כך מסכים איתך, דווקא אילו הם מדברים על קוסמופוליטיות, הם אומרים שתי גדות לירדן, זו שלהם, זו גם כן. ואלו הלאומיים, הם רוצים להציל את המאחז. זה הכל. אז אני לא יודע איך להסביר לך. מה? גופו שעניין. טוב. כן. מה? לא רק שאתה שואל עוד שאלה ולא נותן לנו להתקדם, אתה גם אומר, אתה אומר מראש שהשאלה סוטה מהנושא. טוב, יאללה, נדבר. אתה שואל, האם המדרשים הם עובדות היסטוריות? לפעמים כן. לפעמים לא. כן, מה אתה אומר? איך אתה יודע? צריך ללמוד הרבה מדרשים. לשמש הרבה תלמידי חכמים. לקרוא הרבה פירושיהם. ואז אתה קונה עם הזמן את החוש. האומר לך, האם הדבר הזה הוא היסטורי או לא. או אם יש גרעין היסטורי. מה?
יחתכו היום. נגיד אם מדרש א' לא, או מדרש ב' כן.
אתה אומר שיחתכו. למי יש סמכות לחתוך? אין פה מסורת. זה לא, אין פה סמכות. אלא, יש רבנים שומרים כך, רבנים שומרים כך. אני שואל אותך יותר מזה. יש בגמרא מחלוקת לגבי הקרשים של המשכן. האם הקרשים של המשכן היו מסתיימים למעלה בקו ישר או בשפיץ? נכון? יש מחלוקת. האם הקרשים היו מסתיימים בקו חד או במשטח רחב למעלה? מה ההלכה? לא משנה. אוקיי זה, אוקיי זה. מה היה במציאות? ודאי שרק אחד מהם. נכון? אלא מה? גם אם היה אחד מהם מבחינה היסטורית, הכתוב ניסח את דבריו באופן כזה שיהיה מקום גם למחשבה של הצד השני. סימן שזה מכוונת התורה שתהיה המחלוקת הזאת. מובן? כמו השאלה שעסקנו בה בהרחבה, ואני לא אחזור עליה כעת, הבא השאלה מי מחר את יוסף. זוכר? דיברנו על זה ברחב. כן. מדוע השם אמר למשה לא לפחד מאוד? הוא לא אמר לו את זה, הוא אמר לו אל תירא אותו. למה הוא אמר לו אל תירא אותו? אני עניתי על זה, שזה משום שמשה מייצג שלב מתקדם יותר בהתפתחות ההיסטורית. כלומר, הראשוניות של האוג אמנם נותנת לו זכויות במובן האישי, אבל הוא לא יכול ככה לקדם את ההיסטוריה. לכן הגיע הזמן שהוא יפנה את מקומו לעם ישראל. האם אפשר לעשות הקבלה? אגב, אנחנו לא תקפנו את עוד. הוא תקף. זה גם פתרון מוסרי לא קטן.
למה? עלו אליו, לא?
לא. עלינו דרך הבשן, אבל ביקשנו להילחם בו. האם אפשר לעשות הקבלה בין הקמאי, עוג, לעם הארץ הישראלי, ובין האינטלקטואל לתלמיד חכם? יוצא שלעם הארץ יש עדיפות מעשית על תלמיד חכם. נאמר ככה. יש מעלות לתלמידי חכמים, ללא שום ספק, לבריא. ויש מעלות גם לעמי הארצות. אומר הרב קוק, באורות הקודש, שחייבים תלמידי חכמים ועמי הארצות להיות מחוברים זה לזה. למה? כי מה יעשו עמי הארצות בתלמידי חכמים? לא יהיה להם תורה. אז כל השטויות שבעולם, כל היצרים שבעולם ישלטו בהם, יישארו בורים, בהמות. לכן הם צריכים תלמידי חכמים. אבל תלמידי חכמים בלי עמי הארצות יאבדו את החוש הטבעי, את הספונטניות. לכן הם חייבים להיות בקשר עם עמי הארצות. כי אם לא, אז הם עלולים לאבד דרך. נביא לכם דוגמה. יש, אתה הולך לעם הארץ ולתלמיד חכם עם השאלה דלהלן. נגיד, נתחיל עם עם הארץ. תגיד, האם אתה חושב שאולי כדאי למסור לגויים את שטחי ארץ ישראל, כי הם הבטיחו לתת חתיכת נייר? מה אתה אומר? מה פתאום, זה לא יהיה, אנחנו ניכנס בהם, נראה להם מה זה, נזרוק עליהם אטום אם הם יעשו בעיות. עד כאן דברי קודשו. אפשר לשאול, אתה תגיד, בדקת הלכות פיקוח נפש, מצוות יישוב ארץ ישראל, ושאלת את המומחים האסטרטגיים? לא שאלת. תחושת בטן, ככה אתה עובד? טוב, אתה הולך עכשיו לכבוד הרב. כבוד הרב, האם בשביל השלום, כדי להציל נפשות, יש אולי מקום קצת להתפשר, לוותר על כמה מקומות שממילא שם יש כך הרבה נוחרים ואין לנו מה לעשות איתם, הם עוד התחתנו עם הבנות שלנו, אז אולי עדיף בשביל השלום, כבוד הרב. אז הרב מתחיל לחשוב, הוא אומר, טוב, בוא נבדוק. מצד אחד יש מצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה. אז אסור. מצד שני, ביקוח נפש. ביקוח נפש דוחה כל המצוות שבתורה. טוב, אבל מצד שלישי, יש מצוות כיבוש ארץ ישראל. וכיבוש, זה לכאורה לא מתחשב בפיקוח נפש, כי הרי איך כיבוש? כן, אבל זה לפי דעת הרמב"ן. אבל הרמב"ם לא כתב שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל. כן, אבל אור החיים כתב, גם אבני נזר, שזה בגלל שזה מצווה כוללת, אז זה כן אסור. כן, אבל המגילת אסתר כתב שכיוון שיש שלושת השבועות, אז זה לא שייך בזמן הזה. אז יוצא שאין מצוות כיבוש ארץ ישראל כעת, אז דווקא יהיה מותר. כן, אבל מצד חמישי, בפיית השולחן כתב שאין הלכה כמגילת אסתר, ושכן דעת הגרא והריבש והרשב"א שהתשבץ, וגם אבני נזר כתב שאין הלכה כמו המגילת אסתר, אלא כמו הרמב"ן, ואז יוצא שאסור. טוב, יצא לו טוב לרב, בסוף יצא לו אסור. אבל יש בעיה. בדרך הרב נתן מקום לאפשרות השנייה. מובן? ומשהו הלך לאיבוד בחוש הטבעי. לעומת זה, אני אביא לכם דוגמה. יש בשאלות ותשובות של הרב עובדיה הדיה, יסקיל עבדי, ששאלו אותו האם אפשר בשביל השלום למסור שטחי ארץ ישראל. מה שמעניין בשאלה שאמר, רואים שהוא לא מבין את השואל בכלל. הוא בכלל לא מבין מה השאלה. כלומר, איך העלית על דעתך שאפשר למסור אבני קודש אל סטרה אחרה? בכלל לא, 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 לא מובן. בכלל, כן, רואים שזה קשה, הוא בכלל לא מבין מה רוצים בהם. אחר כך הוא מסביר להלכה למה זה אסור. אז זה בעצם, כלומר, יש לפעמים, תמיד חכם, הרב עובדיה הדיה, שלא יתבלבל בדבר הזה, שהחוש הטבעי שלו נשאר. אז כנראה שזה תלוי במגע בין תלמידי חכמים לבין עמי הארצות. על הלל אמר, מקרבן לתורה, וקרבן כותבים באיות שונה. הכיצד מדייק הרב בדברי הלל, שמקרבן מגיעים לתורה? אני חושב שהוא צריך להביא ראיות למה שהוא אומר. יש לי לכאורה ראיה הפך מה שהוא אומר, כי הרי אם ניקח מקרבן כמו שהוא כתב, אז בכלל זה משמע מלשון קורבן, והרי לא ייתכן שמקורבן מגיעים לתורה, בגלל שאדם כשעוסק בעבודת הקורבנות לא יכול ללמוד תורה באותו זמן, וגדולה תורה מהקרבת קורבנות ואפילו מבניין בית המקדש, ולכן נראה לדחות את דעתו של השואל הנכבד. חוץ מזה שגם קרוונים, אף אחד לא החליט בדיוק איך כותבים את המילה קרוון, כיוון שהיא מילה לועזית, היא מילה לועזית.
מה שיותר חשוב זה איפה מניחים אותם.
מה? איפה מניחים אותם? זאת השאלה האמיתית, כן. לא, לכן נראה לי שבכלל כל הדיון הזה, כלומר, אני חושש שאולי הוא יתכוון בכלל על דרך ההלצה, אבל אין לי ראייה גמורה, לדעת. על כל פנים, הלצה נעה, אכן נהניתי. האם הרב יכול להרחיב בעניין הגדר של אלו ואלו דברי אלוהים חיים? האם כל מחלוקת חכמי ישראל היא בחינת אלו ואלו, או שיש פעמים שניתן לומר תעת צדק? דוגמה. מדינת ישראל על פי הרב קוק ורבי מסתמר, זה אלו ואלו? טוב, תשובה. כל מחלוקת, אנחנו צריכים לדעת, האם זאת מחלוקת הלל ושמי, ואז זה בתוך בית המדרש, או זה מחלוקת צדוקים ופרושים, ואז זה מחוץ לבית המדרש. עוד יותר גרוע, אם זה מחלוקת יהדות ונצרות, שגם שתיהן באות בשם התורה, לא? זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבו צריך לקבוע. הייתי אומר קריטריון שהוא קצת בעייתי, אבל הוא אמיתי. אם אתה מהחבר'ה שאפשר לדבר איתם בלימוד, ליד הסטנדר, אתה בסדר. ברגע שאתה בחוץ, אז לא. או, זה פחות או יותר הקריטריון. אפשר להביא לזה מספר ראיות. עכשיו לגבי שאלתך על הרב קוק והרבי מסתמר, בוודאי שאתה צודק, שזו מחלוקת שבה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הרבי מסתמר צודק. מה אומר הרבי מסתמר? הוא אומר, הקמת מלכות זאת מרידה במלכות שמיים. אין פה היגיון, תגידו לי. משיגע? איך אתה מעמיד אלטרנטיבה לשלטון הבלעדי של הבורא? כל משטר פוליטי... מה?
אלטרנטיבה כזאת לפני 2000 שנה.
נו, אז מה?
זה לא דבר חדש בהיסטוריה שיש
מלכות. בסדר, אז הרבי מסתמר יש לו תירוצים למה הייתה מלכות פעם. על פי נביא או כל מיני דברים כאלה. בסדר. אבל מה שמייצג כאן הרבי מסתמר את התחושה שהשלטון הפוליטי, בזה שהוא מראה את עצמו כריבוני, כן, סוברני, כמו שקוראים לזה בשפה המשפטית, כן, ובזה מורד במלכות שמיים, הדבר הזה הוא הגיוני לחלוטין. עכשיו, זה שהוא לא צודק להלכה זה משהו אחר. בגלל שברגע שיש מצווה להקים מלכות, אז ממילא הוא לא צודק. ברור? כיוון שיש לנו מצווה להקים מלכות, לכן הרב קוק צודק. אבל זה לא אומר שאין מקום לסברה של רבי מסתמר כסברה תורנית, הגיונית מאוד.
ושיש מצווה להקים מלכות רבי מסתמר, הוא לא יודע.
אה?
ושיש מצווה להקים מלכות רבי
מסתמר. אז כבר אתה נכנס עכשיו לפלפול. אתה עכשיו נכנס לדיון. מה הוא יענה על זה, מה הוא יענה על זה. זה עושה פינג פונג עכשיו, בין שני הרבנים. אני רק רוצה להסביר לך מדוע הסברה של רבי מסתמר היא כן בתוך בית המדרש. זה הכל. כן, לקראת הנאום של היום, האם התקרבותו של אובמה לעולם האסלאם הוא החיבור בין ישמעאל ועשיו נגד ישראל שהזוהר מדבר עליו, ואולי אפשר להרחיק לכת ולומר שחזל צפו שהייחוד יהיה באיש אחד ברק חוסיין. תודה. מה? תראה, השאלה היא כשלעצמה מאוד מעניינת, אבל היא מחוץ לנושא השיעור, לכן היא לא תזכה להתייחסות, למרות שזה אקטואלי. מהיכרות עם כמה ציבורים במדינתנו, הקרוונים אינם מקרבים בוו, מקרבים בית, אותם, אלא מרחיקים אותם ויוצרים אנטגוניזם לטענתם ולהרגשתם. אולי בלא מודע זה מקרבן, אבל בידיעתם, כלל לדידם, זה יותר קר אבן מאשר קרוון. זה כבודו מפנים את המסר של שכבה מאוד צרה של התקשורת שהצליחה לשכנע אותך שהעם מתנגד להתנחלויות. אני מציע שכבודו יסתובב בארץ ולא רק בשנקין וישאל האם אתה נגד התנחלויות או בעד התנחלויות. האם באמת פעם היו אנשים גדולים יותר? איך זה שלא מצאו אף שלד של ענק? קודם כל, היו אנשים גדולים יותר, ואני ראיתי בעצמי, במוזיאון האדם בעיר פריס, שלדים ענקיים של בני אדם פרה-היסטורי. שלום כבוד הרב, אבל בדרך שתלמיד חכם מגיע למסקנה, הוא נעזר אך ורק בתלמידי חכמים אחרים, קודמים, ולא עמי הארץ. אז איך זה מסתדר עם הפירוש של הרב לגבי איסור מסירת שטחים? אני מכיר תלמיד חכם זקן, שאמר לי, דע לך שאני למדתי הרבה יותר מההקשבה לשיחות של יהודים פשוטים ביניהם מכל מה שלמדתי מרבותיי. וגם תראה בגמרא, שהרבה פעמים הגמרא אומרת, היינו דאמרי אינשי. נכון? טוב, הלאה. מה? אתה עם חכם שאמר לי את זה, הוא הרב מאיר זיני. שמעת עליו אולי פעם? כן. יהודי שאני מברך אותו שיזכה לבריאות, הוא זקוק לזה. טוב, טוב. כן. לא, אני אמרתי את הציטוט. זה לא מעניין אותי כעת. אני לומד מה שכתוב. לא לומד מה שלא כתוב. ויש לי גם מטרה להתקדם בפסוקים. כן, בבקשה. כן. מה? עוג. עוג, עוג, לשון עגה. עגה זה דיבור לא מבורר, ברוטלי. למשל, סיחון היה אומר, אולי כבודו יפנה את המקום. עוג אומר, זוז מפה. ונלכוד את כל ערב. אני בפסוק ג', ויתן השם אלוהים בידינו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו, ונקי עוד בלתי ישיר לו שריד. ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם, 60 עיר כל חבל ארגוב, ממלכת עוג בבשן. איפה זה ארגוב? זה מה שנקרא דרכונה בימי בית שני, וזה מה שנקרא בימינו ג'בל דרוז, בדרום סוריה על גבול ירדן. כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. מה זה הסיפור הזה? שיש פה ערים עם בריח וחומות וערים פרזים. זה מזכיר לכם משהו?
המגילה.
המגילה, פורים. פורים, כן? פורים. זאת אומרת שאנחנו רואים שבכיבוש ארץ ישראל יש הדגשה של הטופוגרפיה שיש ערים מוקפות חומה ויש ערים פרזים. עיר מוקפת חומה היא עיר שבה יש הגנה. פרזית היא דומה יותר לגלות. וזה השורש של ההבחנה בין מוקפים לפרזים בחג הפורים, שבפרזים עושים את הפורים של הגלות, ובמוקפים את הפורים של ארץ ישראל. ואנחרם אותם, כאשר עשינו לסיחון ולחשבון, אחרם כל עיר מתים, הנשים והטף. מה זה מתים? מה? לא, מתים זה חיים. אנשים חיים נקראים מתים. כן, כמו מתי מאה. יש מתים בצרה ויש מתים בשווה. כשזה בצרה זה המת, וכן, שוכב. כך אומר רבי אברהם בן עזרא. כשהוא מת, אז זה שוכב, זה צרה. כשהוא חי, הוא עומד, זה שווה. כן. קרוון, קרון, שתיהן מלעז קר. זה אכן חשוב מאוד, וחליל לנו להיפרד מרץ השם. אבל באופן אחר, פחות מטריס, פחות מתייאש, פחות עדין. זה משט אותנו, משעט כנראה, אותנו לא לטובה, זה יוצר הרדה בין המדינה, הפרדה, כן? לבין תושבי ארץ שראל, חרדים משהו. אני אסביר פה משהו. מי שמפחד לא להיות מקובל על החברה, סופו להיות דחוי. מי שאיננו מפחד לא להיות מקובל על החברה, סופו להיות מקובל עליה. פשוט מאוד. אני אסביר, היה לפני כמה שנים, היה איזה מעשה של פשע לאומי שנעשה ב... עקירת חבל ארץ שלם. ואז היה דיון בתוך הציבור הנקרא שלנו. כן? צריך פעם אולי לכתוב משהו על זה, על תנועת השלנויזם. אז בציבור הנקרא שלנו, היה דיון האם בעקבות הפשע הנורא, האם להתנתק מהמדינה, או עד רבה להתחבר אל המדינה, להשפיע. מבשני. פיקוח כזה. אלה אומרים להתנתק, אלה אומרים להתחבר. מכירים את הדיון הזה? דיון מטופש שאין כמוהו. כי עצם הדיון מניח שאתה בחוץ, ואתה צריך לקנות את הלגיטימיות שלך, או להחליט שאתה לא קונה אותה ואתה בצד. אבל המדינה זה אני. לכן אני לא צריך להחליט אם אני מתחבר אליה או מתנתק ממנה. היא אני. עמדה כזאת עושה אותך מקובל. דווקא עצם ההתלבטות היא הגורמת לקרע הזה. מה התועלת בחזרת ההיסטוריה על עצמה? גם אני שואל. אז זורק האבן בימינו אוחז בשיטת עוג ומגיע מאותה מוטיבציה אנושית. אז איך ההיסטוריה מתקדמת אם האנושות נשארת עם אותם דחפים ושאיפות? טוב, זה שיש כל הזמן דחפים קמאיים וכיוונים שכל הזמן חוזרים על עצמם זה נכון, אבל כל פעם בוורסיה יותר מעודנת. מה שקורה היום לא דומה למה שהיה בימי קדם. פעם היו זורקים אבנים, היום RPG, זה בכל זאת יותר משוכלל. דבר נוסף, יש כן ללמוד ממה שהיה, כדי שנדע להתמודד עם מה שקורה. זה החשיבות של לימוד ההיסטוריה, כדי להבין באיזה אופן דברים מתרחשים. אחת הבעיות של הציבור בישראל, ובמיוחד של מקבלי ההחלטות, זה שלא לומדים היסטוריה. אני רוצה לספר לכם שהייתה פעם מדינה שקראו לה צ'כוסלובקיה. היא הייתה בנויה ממספר טריטוריות, אחת מהן צ'כיה, שהייתה בנויה משתי מדינות, עליהן בוהמיה ומורביה. וזאת הייתה המדינה הדמוקרטית האמיתית היחידה במרכז אירופה, פעם. והיה לה חבל ארץ שבה ישבו ליד, כלומר, קרוב לגבול הגרמני, 2 מיליון סודטים. מה זה סודטים? אלו היו צ'כוסלובקים דוברי גרמנית. ובצד השני של הגבול הייתה מדינת גרמניה הנאצית, והם התחילו להפעיל לחץ בינלאומי כדי לתת אוטונומיה לסודטים. מאחר והצ'כוסלובקים היו אנשים דמוקרטיים בעלי ערכים ליברליים, נתנו אוטונומיה לסודטים. אחר כך דרשו הגרמנים, בשם הצדק ההיסטורי, שיינתן ייצוג בפרלמנט לאוטונומיה הסודטית. כיוון שצ'כוסלובקים היו אנשים מאוד ליברליים ודמוקרטיים, נתנו ייצוג בפרלמנט לסודטים. וכמה בעידודה של גרמניה, תנועת שחרור חבל הסודטים. והיו מקבלים הנחיות מברלין לתבוע יותר ויותר, עד כדי שבסוף התביעות היו כל כך בלתי סבירות, שבמשל צ'כוסלובקיה לרגע אחד אמרה, אולי לא. ואז היה סקנדל בינלאומי. ואני רוצה להוסיף עוד משהו. בחבל הסודטים היה קו ביצורים בלתי עביר לשום צבא שבעולם. כלומר, זה היה קו ההגנה האסטרטגי של צ'כוסלובקיה. אז היה אפשר שהגרמנים שלחו לשם צבא, יהיו להם הרבה מאוד עבדות, ולך תדע מה יהיה בסוף. בסוף אולי יידחו. אז עשו ועידה בינלאומית, אמרו, השלום העולמי נמצא בסכנה. חייבים להביא שלום. והגיע לוועידה הזאת, שר החוץ הצרפתי, שר החוץ הבריטי, ראש ממשלת אנגליה שאל, אולי תראו לי על המפה איפה זה צ'כוסלובקיה? הוא לא ידע איפה זה נמצא על המפה. יראו לו, אה, זה שם. טוב, מה הם רוצים? מה, השלום העולמי בסכנה. מה, אנחנו נשלח את החיילים שלנו עכשיו להילחם? צריך להביא שלום. ואז המעצמות קפו על צ'כוסלובקיה, לוותר על חבל הסודטים, כולל קו הביצורים, כך שכבר לא היה צריך לכבוש אותו. והגרמנים גם דרשו לתת אוטונומיה לסלובקיה, מה פתאום? זאת אומרת, סלובקיה? מה פתאום שצ'כוסלובקיה תשלוט בסלובקיה? ואז את חבל הסודטים שחררו, והפכו את מה שנשאר, איזה צ'ובצ'יק של בוהמיה, כן? הפכו את זה למדינת חסות של גרמניה. אחרי כמה זמן גם קשו את זה. כמובן שכל דמיון בסיטואציה דומה בימינו הוא מקרי בהחלט, ואין ללמוד מן ההיסטוריה.
טוב. קיבלנו את הנמשל.
מה?
קיבלנו את הנמשל.
אני לא יודע על מה אתה מדבר. האם מצאו... האם מצאו שרידים בכל כך הרבה ערים מוקפות חומה באזור הבשן, חבל ארגוב, ג'בל דרוז? אינני יודע, אולי תסתכל באנציקלופדיה המקראית במקום לשאול אותי שאלות כאלה. טוב, הלאה. בואו נמשיך. פסוק זין. וכל הבהמה ושלל הערים בזון אולן, וניקח בעת ההיא את הארץ מיד שני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, מנחל ארנון, עד הר חרמון. צידונים נקראו לחרמון סיריון. מכאן כנראה המקור של המילה סוריה. והאמורי יקראו לו סניר. מה פירוש המילה חרמון? מה זה חרם? קדוש. כן, בערבית גם, חרם, קדוש. כן, אז הקדמונים היו מייחסים לחרמון קדושה. האמת היא, זה ההר הגבוה ביותר בין הנילוס לבין הפרט. הוא גם נמצא פחות או יותר במרכז הארץ. יש ליד קלעת נמרוד, יש איזה מקום שעד היום הזה יש מסורת ששם היה ברית בין הבתרים. הגיוני, זה יש שם, במקום הזה. טוב, והאמורי קראו לו סניר. מה זה סניר? איפה זה בא המילה הזאת? מה? כן, אבל מה פירוש המילה סניר? תסתכלו ברש"י. הוא שלג בלשון אשכנז ובלשון כנען. סנה, או סנאו באנגלית. נכון? סניר. איך תדע? המילואים מניק עכשיו שואל, יפה, זה מישהו אחר כנראה. שלום כבוד הרב, מי שמתבייש רומסים אותו. מעשה, אגב אני רוצה להגיד לכם משפט ששמעתי מידידי דני שר חתון, מכירים אותו? למד פה במכון. הוא אמר פעם, מי שעושה מעצמו סמרטוט, עושים בו ספונג'ה. שלום כבוד הרב, מי שמתבייש רומסים אותו. מעשה במילואים שהדתיים מפחדים להתפלל ליד החילונים במטווח, שלא נפריע להם לנוח. חייבתי אותם להתפלל שם, ולמרבה הפלא, הרבה חילונים הצטרפו, והיה כבוד, כמו שציפיתי. וואו, יפה. אבל אתה לא שאלת כמה חבר'ה אמרו שזה יפריע להם לנוח. טוב, מה?
הרבית לא נקרא...
אה?
הרבית.
נו.
לא נקרא גם חרבון?
הרבית? הערבים קוראים לו חרם השריף. כן, חרם. יש חרם, זה חרם. כלומר, חרם זה קודש. כטל חרמון שיורד על הררי ציון. כן, הנה, דוגמה. כן, יש קשר בין הקדושה של החרמון לבין הר הבית. נכון, כן.
למה המציאות, מה אכפת לנו שחרמונים קוראים לו
סיריון,
ואני
מוריד
קוראים
לו סיריון? למה זה כתוב שככה קראו לזה? הנה, תתקל ברש"י. ובמקום אחר הוא אומר, ועד הר סיון הוא חרמון, הרי לו ארבעה שמות. למה הוא צריכו לכתוב? הנה, רש"י שואל. להגיד שבח ארץ ישראל, שהיו ארבע מלכויות מתפארות בכך, זו אומרת על שמי יקרא וזו אומרת על שמי יקרא. עד היום הזה זה כך, נכון? שכל אחד רוצה להראות שזאת הארץ שלו. ולכן אחד קורא לזה פלסטינה, אחד קורא לזה הולילנד, אחד קורא לזה אלקוץ, כל מיני, נכון? כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן, ערי עד סלחה ועדרי, ערי ממלכת עוג בבשן, כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. איזה רפאים? אלה שכדור לעומר כיסח, נכון? הנה ערסו ערס ברזל. הלו היא, ברבת בני אמון, 900 אורכה ו-400 רוחבה באמת איש. רגע, מה?
ומה מקדמת
אותנו ידי העבודים מתאותו? אני לא הספקתי לגמור את הפסוק. תן קרדיט. בסדר? טוב. הנה ארסו ארס ברזל, הלו היא ברבת בני עמון, 900 אורכה וארבע מאות רוחבה באמת איש. שאלה, אם המיטה שלו היא באורך 900, אז מה היה האורך של עוג? אני מדבר באמות. תשע? מה, אתם חושבים שהאדם ישן במיטה, וזה המיטה בדיוק לפי מידתו? הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שאדם, ודאי אדם מכובד, יתפוס שני שליש מאורך המיטה. שני שליש מאורך המיטה. לא, לא, לא. שני שליש מאורך המיטה. זאת אומרת שהאורך של עוג היה בערך 600. שזה? 2.80 מטר. שזה מאוד גבוה בשביל אדם רגיל, אבל זה לא כמו באגדות, אתם יודעים, על ענקים שמגיעים עד הרקיעה וזה וזה. זה לא כמו בג'ק והאפונה. כן? אז הוא אדם גבוה מאוד. אז אומר הרמב״ם, זה סביר. יש גזעים גבוהים, עד היום הזה, אגב, יש באפריקה שבטים. יש שבטים ננסיים, פיגמים, ויש שבטים ענקיים של 2.5 מטר מינימום שם, כל אדם. כן? מה? באפריקה, כן, יש שבטים שדווקא קרובים לפיגמים, מבחינה גיאוגרפית, ששם 2.5 מטר, זה המצוי. כן? אז יכול להיות, יוצא מיכל כזה, משל עוג, גוליאת גם, כתוב 600 וזרת. כן? אז בכל זאת, גם כן משהו כמו 3 מטר פלוס. יכול להיות, כן? בבקשה. מה? אז איך הוא הרים ההר? למה לא? זה כתוב במדרש. זה כתוב במדרש, כפשוטו, כפשוטו של מדרש. עכשיו, יכול להיות שזה גם קשור, לא, יכול להיות שהוא באמת היה ענק כמו באגדות, אבל אז נצטרך להסביר, ארסו, יש מי שכתב שכאן ענק כשהוא היה ילד, כמו עריסה של תינוק. כשהוא היה תינוק, תראה ארסו ארס ברזל, הלו היא ברבת בני עמון, כי הרי הוא, כשהוא היה קטן, הוא גדל ברבת בני עמון, אבל אחר כך הוא היה בחשבון. איך מוצאים את הארס שלו? שהוא ישן עליו ברבת בני עמון. זה סימן שזה לא מעכשיו, כי עכשיו משה כבש. כן? יש כאלה שרצו מתוך הפסוקים האלה להקשות על קדמותה של התורה. איך יכול להיות שהכתוב אומר אלוהי בארץ בני עמון, אם עכשיו כבשו אותו, זה צריך להיות בחשבון. נו, באמת. זה לא ראי. טוב. נא לו לקרוא בכל רם. טוב.
לא, זה לא השאלה,
אתה
פשוט את הרב.
מה?
הוא מתכוון לכל השאלות,
נראה לי. לא, לא, הוא ביקש, הוא ביקש שאני לא אקרא בכל רם את השאלה. הוא לא רוצה שאני אקרא את השאלה שלו בכל רם, הבנת?
אבל זה לא פייר, אנחנו פה.
מה אני אעשה? הוא לא רוצה, אני בעצם צריך לכבד אותו.
לא, צריך להגיד
את זה. טוב. יש כאלה אגב שרואים את השאלה שלך, שתדע לך שהמסך רואים אותו, זה לא... טוב. סוריה לא קשור לבני צירויה שכבשוע? אפשר, לא יודע. טוב, יש כאלה שקושרים את המילה סוריה לאשור בכלל. גם זה יכול להיות. טוב,